כן, אני מזכיר לכם באמת שיש חשיבות גדולה לשאלות, להתייחס לדברים, להגיב אליהם, להעיר אליהם, כדי שנראה איפה אתם עומדים בכלל, וזה לא יהיה פה חד צדדי, שזה קרוב לכפייה, קרוב לכפייה. הסגנון הזה שאני מדבר, מדבר, אין תגובה, זה לא טוב. אנחנו צריכים כל הזמן לאמת. אחד מול השני אפתן ממצאים. אז לא אכפת לי שאחד יהיה נציג של כולם, שישאל שאלה מעומק הלב, שקרוב לוודאי שזו שאלה שמעסיקה גם את השאר. אבל אם עכשיו אני אתחיל לדבר פה רק שעה, שלום, כן, 55 דקות, זה גם קשה לי לדבר ולדבר ולדבר, ולא מאפשר לי לבדוק את עצמי, להתייחס לדברים שאני עצמי אומר. וממילא, איך אומרים, דברינו לא יכתבו בספר, שניים שלומדים. אז נדברו יראי השם, ויכתב לפניו בספר זיכרון, שהדברים רואים להיכתב כאשר הם נאמרים מתוך איזה מסע ומתן. אז מזכיר לכם, דיברנו זה לא פעם, אין מזרזים, אלא אין מזרזים. טוב, אם יתברר לך, אני קורא זה עוד פעם. יש לכם את הדף השני. מה זה? זה רק... דקי. איפה זה דף הזה?
יש פה גם
אם יתברר. יש פה גם אם יתברר. מה יש פה? איפה? זה לא בצורה, לא כתוב בצורה נכונה. זאת אומרת, הפסקה. אז זה טעות כאילו. הבנתי, בסדר, לא משנה. אז יש לכם, יפה, יפה. תודה, תודה רבה. אז יש לכם. זה גמור. אז אני חוזר קצת על דברים רגע שאמרנו בשיעור שעבר, רק נתחבר. כן, אם יתברר לך מדברי הפרק הראשון, מעלת נפש האדם ותפארתה על שאר הנפשות, כן, כשאמרנו נקודת המוצא היא כדי להיכנס לפרק ב', כן, זה רק אם יתברר לך, אם התפעלת, אם הורדת את הדברים ללבך, כן? בעצם, מה אתה כבן אדם? מה אתה? איך אתה מעריך את עצמך? איך אתה מעריך את עצמך? איך אתה רואה את עצמך? כשמסתכל על המראה, מה אתה רואה? מה אתה רואה? אתה רואה נשמה, אתה רואה גוף. אתה רואה ככל האדם, בית ישראל. אתה רואה את עצמך כאיזו חיה משופרת, אני יודע, יותר בעלת שכל, יותר. מה, מה? זה לא שאלה מיותרת, צריך להבין, ככל אחד מאיתנו. צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו. זה לא מובן מאליו שכל אחד משיב על השאלה הזו, מי אני? אני נבראתי בצלם. לא כל אחד יודע לזקוף את הקומה, כן? את כל החוליות שבשדרתו ולומר, אני נבראתי בצלם. זה לא מובן מאליו, צריך להבין. אנחנו יכולים גם לדקלם את זה, יכולים לפלוט את זה ככה, אגב שגרה כל בוקר, נשמה שנתת בי תאורה. זה מאוד יכול להיות מן השפה ולחוץ. מה המשקל של האמירה הזו? מה זה עושה לך? איזה פעמונים מצלצלים לך בתוך הנפש כאשר אתה אומר את המילים האלה? אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, שהחזרת בי נשמתי. מה זה עושה לך? אולי לך נדמה לך שאתה מדבר דיבורים שלא שייכים לך מן השפה ולחוץ? אמן. אני נבראתי בצלם, שמעתי אורה, שהחזרת בי נשמתי, איפה אני ואיפה נשמתי? ואתה פוקח את העין הצילה שלך, ואתה דפק על השעון, ואתה מרגיש כמו סוס עבודה שצריך לקום עוד בוקר. בנינו, החיים קשים. מאוד יכול להיות. הספר הראשון בא לזקוף את קומתנו. ספר הראשון, הפרק הראשון, סליחה, הוא בא להציב לפנינו מראה ישראלית. הייתי אומר אנושית באופן כללי. כי באמת אין פה דגש על הצד הישראלי. זה יותר בהמשך, שדבר על דורה שבעל פה וכן הלאה. בכלל שהוא מדבר על כל המבנה של מידות הנפש ויחסי הגומלין ביניהם, הולכים ורואים שלמעשה, כן, הוא נזהר מהשימוש פה בישראליות, כי הוא רוצה שהספר הזה יהיה שווה לכל נפש, וכמה שיותר בבחינה ספר קוהלת כזה. אבל אי אפשר להימנע מלראות, כן? ככל שמתקדמים בתוך הספר, אי אפשר להימנע ולראות את העקיבות הישראליות שבפנים. אבל הפרק הראשון הוא פרק שבא לזקוף את קומת האדם ולומר לו מי הוא? במה הוא נבדל מכל היצור של פני אדמה? הדברים נאמרים מפורש, פרק ראשון. שוב, כמו תמיד, אנחנו מצטערים על כך שאנחנו לא מצליחים פה, אמרתי זה כבר בשיעור ביום ראשון. אמרתי שאני צריך לעשות חשבון נפש ולשאול את עצמי מדוע אני לא מצליח פה ליצור קבוצה קבועה של אנשים. לפעמים אני דווקא מקנה ברבנים אחרים שמצליחים ליצור קבוצה קבועה. כן, אדרבה, מתלקטים עליהם, כן, מתחברים עליהם התלמידים, אבל יש את הקבוצה הקבועה של 50 או 60. אתה מסתכל, אתה רואה פרצופים מוכרים, אתה יודע שהדברים שאתה אומר היום, הבחור שמע את זה בשבוע שעבר, הוא חושב, יש לי לדבר. כן, ש... אני צרי, מסתכל על הקבוצה, ואני רואה כמעט כל שבוע פנים חדשות שלא מכירים את שפתנו, ולא למדו את דברים, ולא... כן, אפשר היה בקלות ככה לפתור את עצמי באיזו אמירה כזו של... בסדר, זה טבעו של מכון מהיר, באים, הולכים, אבל לא, אני לא משתכנע מזה. אני לא יודע, אין לי כבר טענות אליכם, אגיד לכם את האמת, אני לאט לאט חושב שאולי, לא יודע, לא יודע, אולי, לא יודע. לא מצליח בזה. צריך אולי, לא יודע, מסקנות אישיות, אבל צריך לחשוב על זה, לעשות חשבון נפש. אולי אתם תוכלו לעזור לי בזה, גם אני אשמח לשמוע. סתם חשבתי, אולי הדברים חסרי עניין, אולי לא, אבל לא הצלחתי להגיע למסקנה כזו, לא הצלחתי. יש לי מספיק גייבה כדי להבין שהדברים שאני אומר הם דברים חשובים. לא מצאתי שהדברים הם דברים מיותרים, או דברים שטחיים, או דברים שהם, לא יודע. היה לי קשה להגיע למסקנה כזו, יש גבול כמה אדם יכול להיות ענב עם עצמו. לא צריך להגזים יותר מדי, כן. אבל אם מישהו מכיר, יודע התשובה על זה, יגיד לי אחרי זה בסוד, כן, לא עכשיו, לא כרגע. יגיד לי אחרי זה בינינו, אני אנסה לשפר, דקה, אבל אני חייב לומר לכם שזה זה בעיה שמעסיקה אותי לא מעט. אולי, חשבתי אולי בשנה הבאה, בזמן הבא, לעשות פסקאות קצרות יותר, כן? להשלים העובדה שכל פעם זה פנים חדשות. וכל שיעור לומדים פסקה מסוימת, שיש לה התחלה וסוף. ככה לא צריכים, כן? כל פעם להתחיל מחדש, לעשות סיכומים, אנחנו לא מתקדמים בכלל, כי אני מרגיש שיושבים מולי אנשים שלא שמעו את הדברים בכלל. כן? 20% מהאנשים שיושבים פה לא היו בכלל. אז אני אומר לעצמי, מה, עכשיו אני אתחיל עכשיו משורה שמינית? כמה מושגים דיברנו בסיור שבר? כמה הרחנו בזה? שעה שלמה דיברנו פה על איזה 2-3 שורות. אז מה, עכשיו אני יכול לדלג על כל זה ולכת הלאה? הרי כל ההמשך הוא בנוי על זה. אז מה אני עושה? אז אם הייתה קבוצה קבועה, אפשר, בכיף. אני גם לא רוצה לעשות מסד שני כמו שעושים בישיבות אחרות. כן? שלא מכניסים אנשים שלא יבשו. יש כל מיני שיטות בדברים האלה. זה לא מכון מהיר, זה לא מתאים, זה לא שייך. בקיצור, אני במבוכה גדולה מכל הסיפור הזה, בדילמה עצומה. לא יודע. אם מישהו רוצה לנחם אותי קצת, לא עכשיו. אחר מכן, אני אשמח לשמוע. תגידו לי מה לא בסדר, מה אני יודע מה, אולי אני יכול ללמוד משהו. וזה ממש ממש חבל, באמת חבל. לא יודע איך הגעתי לזה, אולי מישהו, השארנו מישהו בהתחלת האסוציאציה הזו, שמישהו רוצה להחזיר אותנו לנקודה שמנה איתך. למה נכנסתי לזה? למה נכנסתי לזה? לא זוכר. לא משנה, לא, קיצור. כן, פרק ראשון. כן, פרק ראשון זה מראה. הוא מעמיד אותנו מול מראה ואומר לנו, זקפו קומתכם. כן, זה קצת מזכיר לנו את ביציאה מהבסיסים. אני זוכר חיל האוויר, זה ודאי וודאי, בתקופתי לפחות. כן, גם בסיסים אחרים, אז ככה יש איזו מראה כזו, כן, ארוכה ארוכה. וכתוב, חייל, שפר הופעתך, אתה מייצג את הצנחנים, אתה מייצג את הסיירת, אתה מייצג את חיל האוויר, כן, בסיס תל נוף, וואו, וואי, אתה יוצא מהבסיס, חביבי, מכף רגל ועד ראש, צריך להיות מתוקתק, או יבוא לכם לא. אז זה מזכיר לי קצת העניין, כן? פרק ראשון הוא שפר הופעתך, חייל, דם מי אתה? אתה לא יכול להיות כזה שלום פרק כזה, אתה יודע, שרבו לך עד קר, ושרבו לך ככה, ופה יש גרב, ופה אין גרב, ופה בטוח הסרוך פה. אתה חייל בצבא הגנה ישראל, חייל בחיל האוויר, חייל בסיירת, אתה צריך, כן? זה פרק ראשון. חשוב לצאת משם מדוגם. פרק ראשון, אתה צריך לצאת מדוגם. אם אתה לא מדוגם, אתה לא יכול להיכנס לפרק שני. אין שום טעם לתת לך ארגז כלים, שזה מפרק שני ואילך. אם אתה לא ביררת על עצמך שאתה אכן נגר. אם אין לך את הצד ההשראתי, אם לא קלטת את כל העוצמה ההשראתית של פרק א', כן? אדם שנברא בצלם. אם לא זקפת את קומתך, אם לא התמלאת, אם לא התנפחת. כן? וכבוד אמיתי חיובי, הוא רק כבודי. כן? אז איזה טעם שתת לך ארגז כלים בכלל? כן? פרק שני, בעצם, אומרים לך, שמע, מכיוון שנבראת בצלם, עכשיו בוא נרד אל תוך שדה הנפש שלך, נכיר את הכוחות השונים, כן? אהבה, שנאה, קנאה, תתה, קמצנות, פזרנות. אנחנו נכנסים לתוך הנפש, פוגשים את כל הכוחות, מכיוון שנבראת בצלם, אתה צריך להתייחס לכוחות הנפש שלך בצורה מאוד מסוימת, בצורה אחראית מאוד, כן? וכו'. אבל איזה טעם יש להגיד לך את זה, אם אתה לא יודע מה היסוד שלך? איזה טעם יש להגיד? איזה להגיד, טוב, אל תהיה שונא. כן? תהיה אוהב. מי אמר שאני צריך להיות אוהב ולא שונא? מי אמר שאני לא רשאי לקנא? מי אמר שאני לא... מה? למה לא? מה, מי אני? למה? מי אני? מה עשית ממני? מלאך? מלאך עשית ממני? מי אמר שאני צריך לדקדק על הדברים האלה? מי אמר שאני צריך למצוא, את היחס בין אהבה ושנאה? כן? מי אמר שאני צריך לעשות שלום ביניהם? לפעמים אני אוהב, לפעמים אני שונא. יש פעמים שאני כך, יש פעמים שאני כך, לפעמים אני עצלן, לפעמים אני זריז. מי אמר שאני צריך שלום בשתי המידות? מי אמר שאני צריך להמציא את היחס המשלים בין המידות? אם לא נבראתי בצלם, אני באמת צודק כשאני אומר דבר כזה. רק אם נבראתי בצלם, אני יכול להגיע למדרגה של אוהבי השם, שנאורה. אני יכול להגיע למצב שבו השנאה והאהבה משמשים לאותה תכלית. אבל אם אין לי צלם אלוקי, למה שהשנאה תשרת את האהבה? אין שום הכרח בכלל. כן. אז אם יתברר לך מדברי הפרק הראשון, כן? אתם רוצים לשאול שאלה על זה? יש לכם איזה שאלה על זה? כן, כיוון שזה ברור. ברור אתה עד מי מעולם שכל נורא. אם יתברר לך מדברי הפרק הראשון, מעלת האדם ותפארת על שאר הנפשות. אז כמו שאמרנו שם, תפארת, כן? זה הבדלה. כן? זה נקרא תפארת. הבדל מהותי. זה הבדל שהוא עובר בקו ארוך על כל, כן? חלקי האדם. זאת אומרת, זה הבדל עצום. זה מה שנקרא, זה פאזה אחרת. זה הבדל מהותי. זה הבדל שהוא מסמן את כל האדם כולו מכף רגל ועד ראש באופי מיוחד, בחותה מיוחד. כמו שאמרנו בהתחלה, בתחילת פרק ראשון, מכיוון שהאדם נברא בצלם, לכן נבדלו גם פעולות האדם, פעולות הנפשיות, ומעשיו החיצוניים ממעשה שאר בעלי חיים למיניהם. זאת אומרת, ההבדל הזה הוא הולך על כל תחומי החיים של האדם. זאת אומרת, זו נקודה מהותית כזו, שהיא מבדילה אותנו בכל נשימה ונשימה, בכל פעולה ופעולה, ותהיה קטנה ויותר. תהיה קטנה ויותר. אנחנו יודעים את זה. למשל, אם אתם רואים אדם שהוא בעל מידת חסד, אז אתם רואים שמידת החסד, איך אנחנו יכולים לדעת אם מידת החסד שלו היא מהותית ועמוקה? אם אנחנו רואים שמידת החסד באה אצלו לידי ביטוי בכל הפעולות שהוא עושה. הדיבור שלו זה דיבור של חסד, המעשים שלו, הרגשות שלו היא של חסד, שפת הגוף שלו היא של חסד. ככל שאנחנו רואים שמידת החסד באה אצלו לידי ביטוי מכף רגל ועד ראש, באוזניים, בעיניים, מה הוא שומע, מה הוא רואה, כל המבט שלו הוא מבט של חסד. ככה אנחנו יודעים שהמידה הזו יותר ויותר עמוקה. להבדיל אומר האורחות צדיקים שאצל האדם הגאוותן, שאצלו הגאווה היא בלב, אם הגאווה היא בליבו של האדם, כאשר תגבר הגאווה בלב, כן, איך אומר שמה? היא תהיה ניכרת מכף רגל ועד ראש. זאת אומרת, ככל שאנחנו רואים את הגאווה באה לידי ביטוי בחלקים יותר מרובים של האישיות, גם חלקי הגוף, גם חלקי הנפש, כך אנחנו יודעים שהגאווה יותר בלב. אבל אם הגאווה היא לא בולטת יותר מדי, לא מתפשטת, לא צובעת את החיים יותר מדי, אנחנו יודעים שהיא מקומית. היא לא גאווה עמוקה, היא לא ממש בפנים בפנים, היא לא תורת חייו של אותו אדם, היא קיימת ברבדים יחסית חיצוניים. נכון, היא קיימת. היא קיימת במחשבה, היא קיימת אפילו ברגש, אבל היא לא צו חיים. היא לא תורת החיים של אותו אדם, היא משתלטת עליו מפעם לפעם. ואז אפשר לראות בשפת הגוף שלו שהוא עקב בצד אגודל, קצת בהליכה כזו גאוותנית. אפשר לראות שדיבור שלו קצת ספוג באיזה גאווה. אבל בסך הכל, ב-80% אחרים הוא נקי ממנה יחסית. זה סימן שהיא לא מהותית. אנחנו צריכים להציב את הידיעה של צלם אלוקים שבאדם במקום כל כך מרכזי, עד שהיא צובעת את כל חיינו. אנחנו צריכים לוודא ולברר ולהתאמץ ולהתעמל במידה כזו, שבאמת כל הזמן נתקדם בדרך, כן, לצבוע את חיינו באופי הנשמתי הזה. זה כל עבודת המוסר. זה נקרא שביתי השם נגדי תמיד. זה שביתי השם נגדי תמיד. כן, שביתי נשמתי נגדי תמיד. כן? להשתדל, באמת, שלאט לאט, מכף רגל ועד ראש, אנחנו באמת נהיה, אפשר לראות מתעמלים, כן? או אנשים בעלי מקצועות ספורטיביים, או אפשר לראות לפעמים, כן? יש, אתה רואה איזה דמה, איזה מקצוע, רץ, אתה רואה רץ, אתה רואה, כן? איזה מישהו שרץ, מרחקים קצרים, מרחקים בינוניים, ארוכים. אתה רואה הבדלים בין רצים, אתה רואה אדם שאצלו, הריצה זה כבר אומנות, זה כל כולו, כל האישיות שלו היא רצה, כן? לא רק הגוף, או לא רק המיינד, או כל האישיות היא הרבה יותר, כן? משהו, איזה מין תנועה כזו מאוד טבעית וזורמת. אפשר לראות את זמרים, אפשר לראות את נגנים, איך אדם ינגן, איך הוא שר, מאיזה עומק זה בא. כולו שר. האם האדם שר? או רק הלרינקס שלו שר, או רק עברי השירה שרים, טכני, זה מכני כזה. מה שר שם? האדם שר או הגרון שר? או... כן, הוא דוחס אוויר על מיתרי הקול, ויוצא קול. או שכל כולו שר, אתם מבינים? זה קשור לכל תחום. כל כולו, לכל שירה אני כינור. אני כולי כינור. כולי שר. אפשר להבחין בזה בכל תחום ותחום. ותסתכלו בבקשה מסביב, ותבחנו אנשים במדרגות מוסריות שונות, ותראו את רמת הבאה הנשמתית שלהם, כן? אפשר לראות, אפשר לראות, אפשר להתרשם, כן? לעשות זה בעין טובה כמובן, תוראי וללמוד אנחנו צריכים, לא מתוך איזה ריגול חטטני לחפש את המומים, אבל אתם רשאים להסתכל, תסתכלו סביבכם ותראו אנשים, איך הם מביאים בידי ביטוי צלם אלוקים שבתוכם, בצורת הדיבור שלהם, בצורת ההתנהגות שלהם, חשוב מאוד, זה עניין של שימוש גם. כל אחד יכול לשמש את חברו בדבר הזה, להתבונן ולראות במה חברי, אולי יכול ללמד אותי. הנה, ברוך השם, צורת הדיבור שלו, רואים שהוא משתדל מאוד להכניס בתוכה חלקים, יותר ויותר חלקים שנשמתו. דיבורו עדין, דיבורו עמוק, דיבורו טהור, דיבורו חיובי, דיבורו כללי, דיבורו... כן? לראות, לראות, איזה יופי, איזה יופי. יש לי מי ללמד. יש לי מי ללמד. לפלוני אלמוני, שפת הגוף שלו. שפת גוף מאוד מעודנת, מאוד, מאוד כזו לא אנוכית, כן? יש שפת גוף שהיא אנוכית, היא קשה מדי, הוא, כן? אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים שאף אחד לא זה, אבל להתבונן בדברים ולראות, זה מאוד חשוב. זה סימן בשבילנו. איזה כיוון עלינו לשאוף, ממה להתרחק. כן.
אבל איך יכול להיות שיש גם את כל ההתנהגות התרבותית הזאת, והדברים אצלם...
כשהם בכלל או כיוון שהם דעת, אפילו אצלם בואים, אפשר לראות אצלם עוד דברים, תרבות, לימוד, הליכות. זה כאילו, כנראה לא מגיע אצלם מדרך התורה. כן. טוב, תראה, מה הבעיה? אם אנחנו מתכוונים לאותו דבר, כמובן, אם אני מבין אותך, אם מדובר על הנימוסים הטובים, אתה מתכוון על הנימוסים הטובים.
כן,
אני לא אמרתי שדרך התורה. יש דברים שבהחלט שייכים לדרך ארץ. אלוקים עשה את האדם ישר. מבחינה זו, אדם יכול...
גם ללא תורה להגיע.
ודאי, אדרבה, דווקא בלי תורה. זה משהו טבעי וראשוני, שבשביל זה לא צריך תורה. אוי ובוי, אם זה היה תלוי בלימוד תורה. תאר עצמך שעבודת הקיבה שלך הייתה תלויה בלימוד תורה. עד שלא היית לומד שלושה סדרים, ועל פה לא, הקיבה שלך לא הייתה מקלת. שם ירחם, היינו כולנו מתים. גוונו, כולנו גוונו. זה קדוש ברוך הוא הפקיע משליטתנו, כל מיני תנועות של חיים. תנועות פיזיות, מה שנקרא, דברים לא רצוניים. כן? כן, דברים לא רצוניים. וכמו כן, יש גם תנועות נפשיות, מוסריות, שהן לא רצוניות. לא אומר שאדם לא יכול לקלקל את זה, בדי שאדם יכול לקלקל. אדם גם יכול לקלקל גם את הקיבה שלו, יכול לקלקל את השמיעה שלו, יכול לקלקל. אבל אם האדם מניח את הטבע הבריא ללכת ישר, כל פעולות האלו נמצאות בידו, בלי עמל, בלי מאמץ. אותו דבר זה גם מבחינה מוסרית, אז זה בסדר, עד רבה. הלוואי, הלוואי כולם מוסרים. הלוואי שלכולם יהיה את זה. אז זה אין בעיה. כן? על נימוסים מן הסוג הזה, או דרך ארץ, מה שקורה דרך ארץ, זה בסדר גמור. זה יכול להימצא, וטוב שזה נמצא, וברוך השם, ברוך השם. אנחנו מדברים על מדרגות יותר גבוהות מאלו. כן? אנחנו מדברים על מדרגות כאלו, שבעצם הן מדרגות שגנוזות בתוך הנשמה, והן לא הופיעו עדיין בתוך הנפש, כלומר, הן לא צצו, כן? המדרגות האלה עדיין לא מילאו את הנפש. דרך ארץ זה בעצם תוכן נשמתי, זה הערה נשמתית, אבל במדרגה מאוד ראשונית, שהיא התלבשה בטבע, בטבע הנפש, ובעצם היא חיה בו, כמו שלהבת ופתילה. כן? אור הנשמה הופיע ברמה מסוימת בנפש. והיא ממלאה את הנפש, וזה מופיע לנגד עינינו, בתור מה שקרוי דרך הארץ שקודמת לתורה. על ידי תורה אנחנו מגלים את האש הפנימית של הנשמה, ואנחנו מכינים את הנפש להיות פתילה, שמסוגלת להכיל גם את הרבדים היותר פנימיים של הנשמה. אז היא מתבטא כמובן, רואים על הבן אדם, כמו שאמרנו. הדיבור שלו נהפך לפתילה, כן? הדיבור זה גם פתילה, כוח הדיבור של האדם. כן? הדיבור, המחשבה, הרגש, הדמיון, כל אלה זה כוחות נפש שהם בעצם, כן? אנחנו צריכים להשתמש בהם ככלים, כן? להלביש בהם, כן? את האור הנשמתי. האור הנשמתי הוא גנוז, התורה היא מעוררת אותו. התורה עושה פעולה כפולה. היא גם מושכת מן הנשמה החוצה, והיא גם מכינה את הכלים הנפשיים כדי להכיל, כן? להכיל ברות אשר יכילו המים. זאת אומרת, היא הופכת את הנפש, כן? היא מכינה את הנפש ככלי להכיל בעצם יותר מהאוצר הנשמתי. זה עניין של תורה. כן? אבל גם בלי זה, יש איזה מידה של הערה והקרנה של הנשמה, כן? על הנפש. שזה מאפשר את החיים הבסיסיים של האדם, את החיים החברתיים של האדם. כי בלי המוסר הטבעי לא היה חיים בכלל בני אדמה. כולם היו רוצחים את כולם. לא תנאף, לא תגזור, לא תחמוד, כל זה. ברגע שאתה מסיר את החוקים האלה ותסתכל מה שקורה, גם היום אילולי מוראה של מלכות אשר תראו חיים בלאו, גם היום, עדיין, בעידן כל כך מודרני, אילולי מוראה של מלכות, איש יתראו חיים בלאו, כבר היום, בקלקולים המוסריים שקיימים, אם לא היה יראת מלכות, יראת הדין, יראת העונש, המצב היה מאוד חמור, איש ישר בעיניו יעשה, כן? היה מאוד מאוד קשה לשלוט בכוח הרשעה שבעולם, בזדון הלב של האדם, כל הרצונות שלנו שאלמלא החוק, ייתכן שהיינו עוברים עליהם. כן? ואז לאט לאט היה מתפתח אורח חיים מאוד שלילי. היה מאוד קשה לחיות בחברה האנושית. כולם היו צריכים להסתתר מכולם. זה היה פשוט רדיפה נוראה. בתוך החברה האנושית, עד כמה שזה נשמע מוזר. אבל אפילו בדורנו, אפילו בתקופות האלו, אנחנו לא יכולים בשום אופן להסיר את החוק ולהגיד לאנשים, כן? להסיר את הרמזורים. תסיר את הרמזורים, בוא נראה אותך. תיתן לאנשים לנהוג, כפי ריבות עיניהם. כן? אגב, אומרים שבהודו ככה זה עובד. בהודו אין חוקי תנועה, נוהגים ככה. סיפר לי זה מישהו מהודו. לא יודע, אולי אזור מסוים בהודו. אבל אומר שאחוז התאונות הוא מאוד נמוך שם. אה? לא בגלל זה.
לא בגלל זה. לא בגלל זה.
אבל לעומת זה אומרים שבתחנות הרכבת בהודו מתים איזה 50 איש ביום. כן? במומבי למשל שם, בתחנת הרכבת. כן? אבל זה קשור יותר להתנהגות של אנשים, הם קופצים אל הקרונות, וחוצים מסילות, בלגן שלהם. כן? 50 איש ביום, קרה, ראיתי, לא יודע, מוזר. לא יודע, זה נכון? הרצל. 50 איש? הם גרים על המסילה, קבצנים, כל זה, כן? לא פשוט כל הסיפור. כן? אבל בסך הכל מסתבר ש... לא, בואו נדבר כרגע על דברים מוזרים ויצא דופן. בינינו. בשנת תפשין סמך ת' תסיר את הרמזורים ואת חוקי התנועה ותראה איך אנחנו מסתדרים. כל אחד לפי מדרגתו, כן. הטובים שבבני האדם הם אלו שמופקדים על שמירת החוק, כן. והיותר ירודים הם אלו ש... כן, הם צריכים להיות לסור למשמעתם של שופטים, שוטרים, תיתן בשעריך. שופטים ושוטרים זה מציין את האנשים בעלי המעלה המוסרית, כן, שהם אלו שקובעים, חוקקים את החוקים, הם אלו שמוצאים אותם לפועל, זה השוטרים, כן, שוטרי העם וקצינה וכו'. כן. אבל זה כל זה שייך לרמה של דרך ארץ קודם לתורה, צריך לשמר את זה היטב כדי שהחיים יוכלו להתקיים. כן, רוצה לשאול שאלה? מה שמתעמקת, היא מתעמקת, כן? היא קולטת יותר רבדים נשמתיים. גם הקומה הטבעית, זאת אומרת, צריך להבין שהרבדים הנשמתיים שהתורה מוציאה לפועל, כן? הם לא מופיעים. אם זה דרך ארץ, אז פה תפיע, פה יופיע עכשיו הרבדים, כן? הפנימיים. אלא הרבדים הפנימיים מתלבשים על הדרך ארץ. הם מתלבשים, כן? על הדרך ארץ. מדוע? בוא ירסנה ולא הוקל. זאת אומרת, הדרך ארץ היא בעצם השיח, כן? שעליו בעצם בוערת, כן? יש הנשמה. על הדרך ארץ. זה לא משהו במקום, או משהו בנוסף. כן? הדרך אחרת זה חומר גלם שהתורה פועלת עליו ומשבחת אותו. דרכו היא מופיעה. כן? כן, רוצה לשאול משהו? טוב. אז בוא נראה הלאה. אם ברור לכם, כן, תפארת, זה מה שרציתי להגיד, כן, מעלת נפש האדם ותפארת על שאר הנפשות. כן? ההבדל המהותי בינה לבין שאר הנפשות וכולי. אז, אם יתברר לך כל זה, תשוב לבבך מה נפלאה זאת המתנה, אשר חנן אלוקים למין האדם. ומה יקר פיקדון זה, אשר יפקיד השם ברוך הוא ביד כל אחד ממנו. כל אחד מאיתנו מחפש, כולם מחפשים מקורות כוח, מחפשים מקורות כוח, כן? מחפשים עוצמה. כן? אחד חושב שזה כסף, אחד חושב שזה שלטון, אחד חושב שזה כבוד, כל אחד. כן? אבל אומר לנו, יש לנו את הקור האטומי הזה בתוכנו. זה פשוט פלא, זה בבחינת אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, זאת אומרת בעצם יש בנו, זה קשה להאמין, זה נשמע כאילו לא נתפס, אבל יש בנו, זאת אומרת כל מה שאנחנו מחפשים בחוץ קיים בפנים בעצם. כל מה שאדם רודף אחריו, הביטחון, העוצמה, הכוח, הנצחיות, הניצחון המוות, הניצחון הרע, איפה אנחנו מחפשים את זה? כן? בעצם אומר לנו, זה קיים בתוכנו. זאת אומרת, אם אנחנו נלמד להתבונן, כן, בעין נכונה, בעין, כן, באמת רוחנית, התבוננות אמיתית בתוכנו, בתוכנו זה נמצא. זה סיפור המפורסם של הלכימאי שמחפש בכל העולם כולו, הגרסה היהודית לזה, כן, כידוע וכולי, אותו יהודי שהגיע לגשר, ואמר לו אותו שומר על הגשר, שהוא חלם חלום, שיש פה איזה אוצר, ואמר לו השומר שהוא גם חלם, שבמקום פלוני יש אוצר. הוא שאל אותו איפה, הוא אמר לו מקום מסוים, ואז היהודי בעצם הבין שזה ביתו שלו ממש. בביתו, אותו שומר חלם שבביתו שלו, של אותו נבד, יש אוצר. אז הוא חזר לביתו מתחת לתנור, הוא מצא אוצר גדול. זה נמצא בתוכנו. זה פלא פלאים. זאת אומרת, כנראה שאין דבר יותר קשה לנו, משום מה, מאשר להביט פנימה. אתם רואים, העיניים שלנו, אנחנו בנויים בצורה שאנחנו מביטים החוצה. גם כשאתה מנסה להסתכל על עצמך, אתה רואה בקושי חלק מאוד קטן של האף, של האופי שלך. אתה לא מצליח לראות. מסתכל, אתה רואה חלק קטן, חלקים, חיצוניים, כולי. אבל אתה לא רואה את הכל. זאת אומרת, העיניים שלנו פונות החוצה. זה מה שנקרא, כל תורתו מן השפה ולחוץ. זה דואג הידומי. יש בנו... הכוח היצרי הוא תמיד מפנה את מבטנו החוצה. לחפש משהו שהוא מחוץ לנו, או משהו שהוא חיצוני לנו. משהו שהוא חיצוני לנו. כלומר, ההתרשמות שלנו, כן, כתוצאה באמת מהמציאות החושית, כפי אני רואה, כן, ההתרשמות שלנו היא יותר מהדברים שהם חוץ לנו. כן? יש לנו איזה קושי מסוים להתמקד במציאות הפנימית העמוקה. כי לא רואים את זה בעין גשמית. והעין הגשמית מושכת אותנו החוצה. כשאני פותח את העין, הדבר הראשון שאני רואה, זה אותך, לא אותי. ואז אני מתמקד בך. ואתה מושך את תשומת ליבי. ובך אני רואה את הדברים החיצוניים, זה עוד צרה על צרה. לא רק שאני רואה אותך ולא אותי, אלא אני גם רואה את החיצוניות שבך. וחמשת החושים, עוד ארבעת החושים הנוספים, גם הם מחזקים את הרושם החיצוני, והולך ונבנית איזו הכרה חיצונית, שבעצם היא משמשת אמת מידה לתפיסת המציאות. כולה צריך להבין. כל ההכרעות היומיומיות של האדם, רוב רובם, הן בעצם נקבעות ונגזרות מתפיסת עולם חיצוני. שבעצם העולם הזה זה גוף, זה בשר, זה מעיים, זה... זאת אומרת, אתם מבינים את הבעיה שיש כאן? ואחרי זה מספרים לו שיש אלוקים, ויש נשמה. אנחנו לומדים על הדברים האלו כמו תלמידים באוניברסיטה. יש נשמה. זה לא מצליח כאילו לחדור ולבקע את התפיסה החיצונית. אנחנו נורא רוצים שזה יבקע את התפיסה החיצונית. אנחנו באמת מרגישים שהמידע הזה הוא חשוב. זה מידע כל כך חשוב. אנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי, באופן כמעט, באינטואיציה, אנחנו מרגישים שהמידע הזה עשוי לגאול אותנו. מהצרות, מהקשיים, מהחולאים, כל החולאים האלו בעצם הם מתפרנסים מהתפיסה הפיזית. צריך להבין, כל המידות המקולקלות הן נובעות מהתפיסה הפיזית. תבדקו מידה מידה, ותראו שהיא לא יכולה להתפתח אלא על גבי תפיסה חיצונית. כשאתה מסתכל על חברך בצורה חיצונית, אין ספק שלא תאהב אותו. אין ספק שלא תלמד עליו זכות. זה דבר ברור. אתה גם תגזול אותו. כי אם הוא סך הכל חיצוני, אז למה שאני אתייחס לממונו כאל דבר חשוב? ממונו הוא סך הכל שייך לגופו ולא לנשמתו. אבל אם אני מבין שבעצם כבעל נשמה יש לו ממון, אז אני מבין שהמציאות של הממון לגביו זה כל הנוטל פרוטה מחברו כאילו גוזל את נפשו. ערך הממון בעיני האדם זה בגלל להיותו בעל נשמה, לכן הוא גם בעל קניין. תסתכלו מה שכותב הרב חרל"פ לזה. דברים עמוקים מאוד. הקשר של האדם לממון זה מצד להיותו בעל נשמה. ומכיוון שהוא בעל נשמה, הוא רוצה להיות בעל קניין. הוא יכול להיות בעלים, כמו הקדוש ברוך הוא, שזה השם הארץ ומלואה. ככה האדם מרגיש שיש לו שייכות לדברים. מצד להיותו בעל נשמה, הוא רוצה את הקניין. אבל אם מסתכל עליו כאדם חיצוני, אז גופו רוצה ממון. אז למה שאני לא אקח לו? לי יש גוף, ולי יש גוף. אז זה הכל משחקים של כוח. אין לו שום זכות בלעדית על כך, כי זה לא מצד נשמתו הוא רוצה את הממון. זה מצד גופו. אז הנה, באנו למרחב הגדול של כל דעלים גבר, ברוך, בורכם, כן, לערבות אפריקה, כן, עכשיו משחק הכוחות, שרשרת מזון, נכנסנו למרחב, כן, הטריטוריאלי של בעלי החיים. יורד הלילה, מתחילים לטרוף אחד לשני, יש גל שטורפים גם ביום, וסיסו וסימחו. זהו, נגמר הסיפור. ובינינו, אנחנו מתקדמים בזה. אבל יש הרבה שטחים בחברה האנושית, שמתנהגים פחות או יותר, לפעמים אפילו פחות באצילות נפש, כמו בעלי חיים. כמו בעלי חיים. בעלי חיים לפחות שהם לא רעבים, לא אוכלים. בני אדם גם שהם לא רעבים, הם אוכלים את הזולת. גם שהם לא רעבים. זה לפחות, היינו, יש מקום ללמוד עם בעלי חיים. יש להם גם מה למד אותנו בחוקי הג'ונגל. גם שם יש אתיקה. גם שם יש, כן? זה עובד על פי צרכים אמיתיים ולא על פי תאוות ויצרים. כן? ואדם שהוא, כן? שאדם מאבד את הראש, שאדם מאבד את הזהות האמיתית שלו, אז גם שהוא חיה, הוא חיה משוכללת, זה לא חיה פשוטה, זה, איך אומרים, זה חיה עם אלף עיניים, כן? חיה מסוכנת מאוד, עם הכישרונות של האדם, ועם הטבע החייתי, אתה מרכיב את שני אלו, אתה מקבל נוסחה קטלנית, זה לא דבר פשוט. נוסחה קטלנית, זה הרבה יותר מסוכן בעל חי. הרבה יותר מסוכן, מה יש לדבר? כן? אבל זה בגלל נקודה. זאת אומרת, תשיב אל לבבך, מה נפלאה זאת המתנה. איזה שמחה. אותו ברסלבר שהיה שמח מבוקר ועד ערב, כשהוא היה אומר שלא עשה ניגוי. הוא היה אומר את זה באמת. רק על זה שלא עשה ניגוי, אדם יכול לשכוח את כל הצרות שלו, שלא לדבר על זה של לרפא את כל הצרות שלו. כוח הרפואה שקיים באמונות של היסודות הקדושים, שלא עשה ניגוי, כמו שאמרנו, אלוקי נשמה שנתת בי. כל האמירות האלה של חז"ל, זה אמירות אמיתיות. חז"ל אמרו את זה מעומק ליבם. הם אמרו את זה ממש מנהמת ליבם. הם חיו את הדברים האלו. לנו זה נראה מוזר, כי אנחנו פוגשים הרבה פעמים את דברי חז"ל, בתוך התלמוד, ואנחנו מרשים לעצמנו, אולי בחוצפתנו, לראות בזה חוכמה. צריך להבין שכל דברי חז"ל שנאמרים בתלמוד, וכל גדולי ישראל בדורות שמאז ועד היום, עד, לא רוצה להגיד עד היום, אבל ודאי בדורות הקודמים, כן? בדורות המוראים וכו'. הדיבורים האלו זה הכל, איך אומרים? זה הדבש של הדבורה, כמו הדבורה שלוקחת את הצוף, והיא הופכת את זה לדבש, כן? זה דבש. זה יצא להם מתוך הנפש, זה מדם התמצית שלהם, זה מבפנים. עכשיו, אנחנו, מכיוון שאנחנו קצת חיצוניים, אנחנו קולטים את זה כמו חוכמה. אנחנו מנתקים את השכל מהרצון. אצלם, זה אחדות של שכל ורצון. הם אומרים לנו דברי חוכמה, אבל זה בבחינת, הוא היה אומר. זה לא רבי יוסי אומר. זה הוא היה אומר. זה כל האישיות שלו, כל הווייתו אומרת את זה. לכן ההוג, בדרך כך, אומר חז"ל, כאשר אתה לומד ספר מסוים, צריך שבעל השמועה יהיה לנגד עיניך. למה? כי אם הוא לא יהיה נגד עיניך, אתה בקלות תעשה את ההפרדה בין שכל ורצון. אבל אם הוא יהיה נגד עיניך, שזה כולל את שימושה של תורה, הוא נגד עיניך, אז אתה יודע שהדברים שכתובים פה בספר זה הוא. זה כל הווייתו. אבל אז יש סיכוי שלא תתייחס את זה רק אל חוכמה. כן? שתנצח את החיצוניות שלך, ואתה תבין שזה ממש עומר החיים של החכם הזה. לכן גדול שימושה מלימודה. כשאתה לומד תורה, אתה עשוי ליפול בטעות שדיברנו עליה. אתה לומד. אבל כשאתה משמש, אתה רואה איך החוכמה והרצון הולכים ביחד. אתה רואה איך האדם הזה ודבריו הם אחד. כך הוא מתנהג, כך הוא חי. כך הוא נושם, כך הוא מרגיש, כך הוא מדמיין, כך הוא רוצה. כל מידותיו הן בנויות מהאמירות האלו. זה משהו אחר לגמרי. מה יקר הפיקדון הזה? כן. אשר הפקיד השם ברוך הוא ביד כל אחד ממנו. אגב, שימו לב, כל תפיסת הפיקדון, כן, שבעצם הופקד בתוכנו משהו, מתי היא אפשרית? זה דבר עדין, אבל זה כתוב כאן ברמז. מתי אנחנו יכולים להבין שיש לנו פיקדון בתוכנו? שאנחנו מזהים את החלק הרוחני שלנו בצורה אמיתית. אז באופן אוטומטי אנחנו יודעים שמאיפה הוא בא? מגבוה. ממילא אנחנו יודעים שמישהו שם את זה בתוכנו. אבל אם אנחנו מתחברים רק אל הצד הפיזי שבנו, אנחנו לא נצליח לגלות את מקורו. למה? כי הצד הפיזי שבאדם הוא צד אנוכי. זה נקרא כוחי ועוצם ידי. באופן אוטומטי זה מחובר עם כוחי ועוצם ידי. אדם לא יכול לדעת המקור כאשר הוא נפגש רק עם הצד הפיזי. הצד הפיזי הוא מלא בהרגשת נוכחות אישית. ככל שאתה חושף את היסודות הרוחניים שבתוכך, אתה בהכרח הולך בעקבותיהם אל המקור. זה כלל. צריך לדעת את זה. במילים אחרות, ככל שחיינו מסתובבים סביב הרצונות שלנו, ככל שאנחנו מרגישים שיותר ויותר רגעים מיומנו, הם מכילים את החידק של האנוכיות. אני, 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 זה סימן שאני יותר אני בדעת אלוקים. אני יותר אני בדעת נשמתי. אחרת ממזמן כבר הייתי חוזר לשורשי. ממזמן כבר הייתי יודע מי ילד לי את אלו. מי שם בתוכי את הנשמה? מי עשה את הגוף שלי ממלא? הייתי גם יודע את זה אגב. כן? כל המציאות שלי הייתה מתבררת בעצם כסולם חבלים. ואיך גבוה מעל גבוה שומר. הכל היה מתברר. אבל כשמאבדים את המגע עם הנקודה הרוחנית שלנו, כל סדר הזרימה הולך לאיבוד. כל תחשיב הזרימה או תרשים הזרימה של המציאות הולך לאיבוד. הכל מתפרק. ואז פתאום העולם הזה נחשב כמציאות בפני עצמה. ומזה מתפתחות גישות של אכול ושתו כי מחר נמות. אין גם מחר. המציאות לא זורמת לשום מקום. לשום מקום נצחי. אין גל נושא את המציאות. מה נושא את המציאות לגביו? אין גל רוחני שנושא את המציאות, שלוקח אותה לאיזה מקום מבטחים, למקום של מחה השם דמעה מעל כל פנים. אין מדיין דבר כזה. איבדנו את הכוח הנושא, כמו אדם שנושא את החמצן לתאים. אין את הכוח הנושא, אין את הגל הזה. זה מציאות בעייתי, תחשבו על זה רגע שנייה. אני בכוונה רוצה שאנחנו פה נשים, זה לא, אנחנו לא רואים שאת פה דברים, פילוסופיות. אנחנו צריכים להתעמת עם האמירות האלו, ולבדוק בחיים שלנו, איפה זה קורה. לבחון את עצמנו, על פי הפרמטרים האלה, מבחן בר-אור, כמה אור יש בך, כן? זה חשוב יותר. מה המתח הרוחני? לעשות מתח קצת, שכיבות צמיחה, כמה ענווה יש בך, כמה קריאות יש בך. צריך לראות את הדברים האלה, צריך לבחון איפה אני בכלל. על פי הבדיקות האלו, והשאלות הכנות האלו, קצת מרגיזות, קצת מצבנות, אנחנו יכולים להבין איפה אנחנו נמצאים. אבל תפיסת הפיקדון, ההבנה שבעצם מישהו יפקיד בידי משהו, וזה לא מתחיל בי, היא קשורה באופן ישיר לזיהוי של הזהות הפנימית שלי, שנבראתי בצלם. נקודה. זה קשור. מתנה? פיקדון? וממילא, באופן טבעי. ברגע שיש פיקדון בידי, ואני יודע את המקור האצילי שמשם נשפע להנשמה, עכשיו אני מזהה, שימו לב, רק עכשיו אני רשאי לזהות את המציאות הפרטית שלי. ואז המציאות הפרטית שלי חושפת את הפלא העצום של מה? של הבחירה החופשית. אבל אני עכשיו מזהה, הבחירה החופשית מראה לי בצורה ברורה לחלוטין את שני חלקי המציאות העיקריים. מה הם? ראי נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. את החיים ואת המוות, את הנשמה ואת הגוף. אין לי פחד לגשת לבחירה החופשית. כי הבחירה החופשית מראה לי בצורה מדויקת כרגע את שני חלקי המציאות ואת ההבדלים ביניהם. ואני יכול לקיים בעצמי בקלות, ובחרת בחיים. כי אני יודע מה יותר דומיננטי. אני יודע את משקלה של הנשמה. אני יודע את מרכזיותה. אני יודע שהיא מתנה, אני יודע שהיא חנינה, אני יודע שהיא פיקדון, אני יודע שהיא יסוד הנצח, אני יודע שהיא האור, אני לא אשחית אותה. אבל יש לי מציאות פרטית של גוף, ואני קיים בתור אדם פרטי בעולם, שקוראים לי ראובן, שקוראים לי שמעון, ויש לי כישרונות אישיים שלי, אבל הפרט כבר לא ינצח את הכלל. אין סיכוי. ברור כבר מי בראש. דוד המלך או ירובעם בן נבט? יעקב או עשיו? כבר לא מרוצצים זה את זה. לא מרוצצים זה את זה. וירוצצו והתרוצצו התאומים בקרבה. הבנים בקרבה. לא מרוצצים זה את זה יותר. התברר כבר יחס. ברור מי מוביל. ברור. אבל צריך להיות פרק א' קודם. חייב להיות פרק א' קודם. כדי שנוכל באמת לשיב על השאלה מי בראש. חייב להיות פרק א'. אבל אם פרק א' לא נלמד כהלכה, אז אנחנו בעיצומה, אנחנו בתווך, אנחנו במרכזה של התקדשות בלתי פוסקת. סליחה על הצליל הזה, כן? זה פה, זה לא מקום. כן, הצליל הזה. זה מה שנקרא דה בדה נקשן. יש התקדשות בלתי פוסקת ומתישה בין היסוד הרוחני, שלא קיבל את המקום המתאים לו. כי לא התברר די הצורך בתודעת האדם. זה לא שלא קיים, הוא קיים, והוא עושה את שלו. אבל מכיוון שהתודעה של האדם לא מובילה אותו, לא משחררת אותו, אז היסוד הפרטי החומרי מצליח לנשוך אותו. את היסוד הרוחני. לנשוך אותו. זה נקרא שושנה, כן? בין החוכים. והחוכים הם פוצעים את השושנה. הם פוצעים אותה. ואדם חווה זה בתוך הנפש שלו, בתור סערת ניגודים. קונפליקטים כבירים וגדולים, מלחמה פנימית חזקה. כך הוא מרגיש את זה. והוא לא מצליח להכריע את הקרב הזה. הוא לא מצליח. הוא נמצא בתוך מציאות של כף הקלע. הוא נזרק בין שני נטיות, כל הזמן, פעם ככה, פעם ככה, איזה מין בוקסים כאלה, כל איזה מין טח, זה מכה את זה, הוא לא מצליח להכריע. הוא איבד את הקשר עם הכתוב השלישי שיכריע ביניהם. הוא איבד את הקשר. וכל זה למה? כמו שאמרנו כאן. הלימוד של המדולדל, הלימוד הפנימי, ההתוודאות לעצמו. כן. ומה יקר פיקדון זה? אשר יפקיד השם, ברוך הוא, ביד כל אחד ממנו. מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי. כל אחד ונשמתו. כל אחד ואופיו. כל אחד. זה מלאכת הזיהוי מי אני. לא להתגדר בנשמתו של הזולת, ולא להתגדר באוצרות חייו של הזולת. מי אני? ביד כל אחד ממנו, המיקוד במילה הזו, אם שמים לב ורגישות, זה כל אחד צריך לגלות נשמתו. זה בעצם בא לומר לנו, שאנחנו לא רשאים בעצם להתלבש בנשמתו של מישהו אחר, גם אם אורותיה הם גדולים ואדירים, וגם אם זה עושה לנו רושם כביר האדם הזה, וואו, איזה עולם רוחני. לא. אנחנו רשאים להתפעל, אבל אנחנו חייבים להשתמש בהשראה הזו מן הזולת, כדי לגלות את שלנו. אני מאוד מתפעל מהצורה שאתה מנגן, אבל אני לא רוצה לחכות אותך. אני רוצה שאתה תאיר בי את המיתר הפנימי שלי. אבל עכשיו אני לא אהיה גרסת כיסוי שלך. וכמה שאני אדייק יותר בנגינה שלך, אני יותר מוצלח. מה, אני סך הכל קופי שלך. אני אף פעם לא יכול להיות במקומך. אתה, אתה ואני, אני. אז מה, את כל חיי אני אשקיע כדי לחכות אותך? יש נגנים כאלה, שהם טכנאים. כל הנגינה שלהם זה בעצם העתקה. זה הכל גרסאות כיסוי. וכולם מוכרים להם כפיים על זה שהם שרים כמו שלמה ארצי, ואם הם רוצים, יכולים להוות את הכל ללוי אמסטרונג, וכהן לעשות מה שהם רוצים, יכולים. ואם רוצים, בסידור ככה, כן, במשחק פנימי כזה של הבעת הפנים, יכולים לשיר כמו, אני לא יודע, כמו רי צ'רלס. בשביל זה אתה חי, להיות ריי צ'רלס, להיות זה. אין שום בעיה שאם תהיה נוכחות מסוימת מהזמרים האלו בקול שלך, וכאשר ישמעו את הקול המקורי שלך, ודאי שאפשר יהיה להרגיש שם גם בגוונים מזה ומזה, אבל זה משהו חדש, זה וריאציה אחרת, שהיא נותנת לנו חומר חדש, שקוראים לו ראובן. אין בעיה. אתם יודעים שגם באבן וגם בעץ, יש את כל ארבעת היסודות. יש אפר, יש אש, יש אוויר, ויש רוח. איך זה נקרא הרבי? מים. בכל בריאה יש את ארבעת היסודות. אלא שבכל בריאה ובריאה יש יחס אחר בין ארבעת היסודות. אז האבן זה לא חיקוי של עץ. והעץ זה לא חיקוי של האבן, למרות שיש בהם את אותם יסודות. כי הווריאציה יוצרת כבר חומר אחר לחלוטין. זה דבר ידוע, גם בכימיה. כן? סידור אחר של אטומים יוצר לנו חומר חדש. ככה זה. אז אין בעיה שיהיה בי משהו ממך. אבל סוף סוף אני צריך להופיע במרקם התכונות האופייני נשמתי שלי. כן? שחנן ושם, יפקיד ביד כל אחד מאיתנו. כן. קודם כל שים לב שלא כתוב מתי אעשה כמעשה אבותיי, אלא כתוב מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי. לכאורה צריך להגיד מה? מתי אעשה כמעשה אבותיי? מה זה מעשיי למעשה אבותיי? לפי מה שהסברנו כאן, מה זה מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אפשר להגיד פשטות, כן? מעשיי, הם קולקלים, מתי הם יגיעו למעשה אבותיי? אז זה לא הכוונה. מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי? יש לי באמת את מעשיי. יש לי את מעשיי. אבל אני רוצה עכשיו להיפגש עם חסד לאברהם. אני עכשיו רוצה להיכנס לאוהלו של אברהם אבינו, שזה מעשה אבותיי, ושזה יקרין על מעשיי. כלומר, שאני אהיה חסיד, אני אהיה ראובן החסיד, לא אברהם החסיד. אבל אברהם היה מקור ההשראה. כן? זאת אומרת, יש פה בהחלט הקרנה ממעשה אבותיי, אבל על מעשיי. יש לי את מעשיי. יש לי תפקידי בעולם. יחד עם זה, אני מושפע ממעשה אבותיי. אבל זה לא מפריע להיות אני. לא מפריע. אולי זה דרך דרוש מה שאמרנו כרגע, אבל זה לא דוחק. הפירוש הזה הוא לא פירוש דחוק. אני חושב שהוא קרוב לאמת. כן? בשבילי נברא העולם. גם כן שייך לאותו עניין. כן? שהשמש זורחת למעשה... אפשר להגיד, השמש זורחת, ריבונו שלה מזריח את השמש גם בשביל התפקיד שלי. התפקיד שלי עכשיו הוא ראוי שתזרח עליי השמש. אבל כל בעי תבל צריכים להרגיש כך, שהשמש זורחת בשביל התפקיד שלהם. כן? בשביל התפקיד שלהם. בשבילי נברא עליהם. אז אולי זו הכוונה. מעשיי. זאת אומרת, מעשיי המיוחדים. יחד עם זה לא להימנע מללמוד מהשפעות חוץ, אבל לעשות להם טרנספורמציה ועיבוד, כן? דרך, כן? האופי האישי שלי. כן? לא דומים שני אנשי חסד. כן? אפשר לראות את זה. שני אנשים שאוהבים חסד, והם עושים חסד, אפשר לראות שסגנון החסד שלהם הוא שונה. יש פעמונים, זה מה שנקרא חסד בדרך אחרת, ויש כל מיני ארגוני צדקה, נותנים בצורה כזו לעניים, זה נותן בצורה כזו, בצורה... המון ארגוני חסד, כל אחד על פי הדרך שלו, כפי המתאים ל... כן? כפי שזה מתאים לאופיים של המייסדים וכו', יצרה בסגנון שלו, ומלא ארגוני זקה וחסד. אם אתם תיכנסו לתוך המנגנונים האלה, אתם תראו שהדרכים הן שונות. למרות שכלפי חוץ לכאורה נראות דומות. לזה נותנים סל מזון, ולזה נותנים סל מזון. אבל הדרכים הן שונות הרבה פעמים. בהתייחסות הרגשית, והרבה דברים, הרבה ניואנסים. זה מאוד מאפיין את המייסדים. הם קבעו את המדיניות על פי אופיים. כן. לפחות כך צריך להיות. אני לא יודע אם זה בדיוק כך, אבל כך צריך להיות. כך צריך להיות. כן. ואיך ראוי לכל שומר פיקדון כזה להשגיח עליו מאוד מאוד, שלא ישתמש בו רק באורך ישר, על פי הוראות היצרן. אם כן, אנחנו צריכים להתמסר לחלוטין. בעצם, לכוונת המכוון של מי? של נותן הפיקדון. נותן הפיקדון הוא בעצם זה שבעקבות הדרכותיו אנחנו צריכים ללכת כאשר אנחנו משתמשים עם הפיקדון. לעומת התפיסה האנוכית שדיברנו עליה מקודם, שאדם מרוכז בחיצוניותו, כאשר הוא מוצא בקרבו את הכוחות הנפלאים האלו, כן? אז בעצם הוא כמו אנס שודד ובוזז. הוא משתמש בכוחות המופלאים האלו למטרות נמוכות. הוא לוקח את כלי המקדש ולוקח אותם לרומי. הוא לוקח את המנורה לרומי. זה בדיוק העניין. רומי שמייצגת את התרבות החיצונית, תרבות הגוף, היא לוקחת את הקודש אל המקומות שלה. הנצרות הפליאה לעשות את זה בדרכה שלה, כידוע. שהנצרות בעצם נכסה לעצמה את כוחות הנפש המופלאים, את הדמיון, את הרגש, והיא לקחה את זה למקום מאוד נמוך. מקום מאוד נמוך. כן? זה מה שנקרא סממית, תתפוס בהיכלי מלך. שהיא נכנסת לתוך היכל המלך, לעולם הרוחני של האדם, היא מזהה את כוח האהבה, היא מזהה את כוח השירה, היא מזהה כל מיני כוחות, והיא לוקחת אותם למקום הנמוך של הגוף. כן? כי היא מתחילה מהמקום הנמוך. היא מתחילה מהמקום הנמוך. ראשיתה של הנצרות זה במקום הנמוך, במקום האנוכי. לכן, היא לוקחת את הכוחות הגבוהים ומשפילה אותם למטה. כך מסבירים למה באמת בדור המבול, כתוב שם, למה נקרא שמו מבול? שהוביל את הכל מגבוה לנמוך. שבילה את הכל, שבלבל את הכל. שלוש פירושים במילה מבול. אחד מהם שהוביל את הכל מגבוה לנמוך. כן? דרך זרימת המים זה לבוא מהמקום הגבוה למקום הנמוך. כן? מה זה הוביל את הכל מגבוה לנמוך? שכי בדור המבול, מה הם עשו? הם לקחו את כל הכוחות הנעלים שבאדם. את כוח השכל, את הבינה, את הדעת, את החוכמה, את הדמיון. הם לקחו את כל הכוחות הנפלאים האלו, ולקחו אותם למקום נמוך, לשרת רצונות נמוכים מאוד מאוד. כן. מזה צריך להיזהר. אבל כאשר אנחנו מקדימים את פרק א' לפרק ב', אנחנו כבר לא ניתן לכוחות הגדולים האלו והגבוהים האלו ליפול בידיו של היצר. אנחנו נשמור עליהם מכל משמר. כמו שאדם שומר כבבת עינו על דבר שחשוב לו. כמה גדרות וכמה התראות וכמה מנעולים אנחנו שמים סביב דברים שחשובים לנו. סביב יהלום, סביב חשבון בנק, סביב מכונית היקרה לנו, סביב לא יודע מה יקר לנו. אדם חשוב לו זמן של לימוד. תראו כמה גדרים הוא שומר, הלוואי עלינו, כמה גדרים וכמה גדרים הוא שם מסביב לזמן הזה, שלא יגעו לו בשנייה אחת מהעשר דקות שלו. כל דבר שהוא יקר לנו, אנחנו לא ניתן לכוחות נמוכים לפגוע בזה. אותו דבר גם פה. שלא ישתמש, ואיך ראוי לכל שומר פיקדון כזה להשגיח עליו מאוד מאוד, שלא ישתמש בו, אלא באורח ישר. כפי תוכניתו של הבורא, תוכניתה של הנשמה, תוכניתה של התורה, רק באורך ישר. כי אם ישתמש בכוחות נשמתו, באורחות הכלכלות, אם הוא ישתמש בפוטנציאל הכביר הזה לצרכים שליליים, מה שנקרא חכם להרע, כוח הרע ישתמש בכוחות האלו וישכלל את הופעתו ואת בנייניו במציאות. גם הוא... גם מעשיו לא ייקונו בעיני השם ברוך הוא, וגורם רעה לעצמו, לנפשו. קודם כל הוא מסתכסך עם ריבונו של עולם, הוא מסתכסך עם נשמתו, כן? ברגע שהוא הולך נגדה, בתוך המאבק הזה, הנשמה היא תמיד מנצחת, אגב. עכשיו זה לא אומר שאתה תחזור בתשובה. נשמה מנצחת זה לא אומר שאתה תחזור בתשובה. אבל הנשמה היא מנצחת במובן הזה... כן? במובן הזה שהיא לא תיתן לך מנוחה. אתה כל הזמן תרצה כבר שיהיה לך נחמד. די, מספיק, תן ליהנות מהחיים. טוב, אז השתמשתי בשכל. בסדר. השתמשתי בכישרון שלי כדי להיות מיליונר. אז מה, לא יכול להיות מאושר? אז תן לי להיות מאושר בתור מיליונר. ויש לו מנה, רוצה 200, לא נותנים לך שום רגיעה. תן לי להיות מאושר. הנשמה לא נותנת לך. היא כל הזמן מקיצה אותך באמצע החלום. אתה רוצה לחלום שאתה מאושר, ובדיוק ברגע הקריטי, שכבר נדמה לך ש... טק, טוב, אופ, מקיצה אותך. איזה מרגיז. והרבה פעמים זה בשלב של הרעים של החלום, אתם יודעים. יש את השלב של הרעים, זה השלב החיוני ביותר בחלום. בפנטזיה החזקה. שאדם כבר מדמה שהיינו בפסגה, ופק, מקיצים אותו. זה השלב הכי בעייתי. שאם מעוררים אדם שלוש לילות בשלב הזה, זה שלב של כמה דקות, אגב. אם מעוררים את האדם בשלב הזה שלוש לילות, נשם שוגע. שם שוגע. שתי החלקים האחרים של השינה, אגב, הם פחות חשובים. אבל הליבה של השינה זה השלב של הרעים. זה השלב של חלימה. אם ההורים את האדם בשלב הזה, שאני רחם. והנשמה, היא מקיצה את האדם בשלב של הפנטזיה, בשלב של הרעים של הפנטזיה. זה מאוד מעניין. בדיוק, באמצע המסיבה. כן? פאק! פתאום. המלך הוא ירום. זה העניין של המלך הוא ירום, אגב. בדיוק בנקודת המלכות שלו, שכבר הוא מדמה שהוא מלך, וכבר כולם מראים לו, וכבר כולם... ואז פתאום איזה ילד קטן, המלך הוא ירום. זה מצב מאוד מביך. הנשמה מביכה אותנו הרבה פעמים בחיים. כן? היא לא מבטרת. לא יקונו מעשיו בעיני השם, והוא גורם רעה לנפשו. הוא בעצם מסתכסך עם ערכאות עליונות מאוד. הערכאה האלוקית, שורש המציאות, והנצחיות האלוקית שבאה לידי ביטוי בתוך הנשמה. אלו שני הכוחות שלוחמים בו. וכל חייו, הייתי אומר איזה רצף של אכזבות, מרירות ואובדן דרך. הוא לא יודע מה קורה איתו, לא יודע, הוא יודע. באמת באמת לא יודע. זה בעיה אחת. זה בעולם הזה. בעזרת השם, נחזור בתשובה. סוף סוף הוא ישאל, מי זה מציק לי? ואז הוא יוכל גם להשיב לעצמו על השאלה הזו. באמת התעלמתי ממך, נשומה. נשמה יקרה, התעלמתי ממך שנים. כבר שנים מדברת איתי בשפתך שלך. אני מצטער שלא ידעתי לפרש ולתרגם אותך. חשבתי שהמרירות והכאבים שיש לי זה בגלל, אני יודע מה, שנפל לי משהו על הצוואר. אני, לא, אני רואה שזה לא, לא, לא מבין מאיפה זה בא, לא. לא יודע, זה את. בקיצור, זו את. מה את רוצה? דברי. תור הזהב שלך להגיד מה את רוצה. א', ב', ג', ד', ה'. ברוך השם. ויש כאלה שכל חייהם נלחמים נשמתם. ואז יש את העידן שאחרי המיטה. העידן שאחרי המיטה זה שלב אחר שבו הנשמה טובעת את אלבונה. כן? זה שלב נוסף. הנשמה במקומה, כן? הגוף במקומו, מתחת לאדמה. יש סדרי בירורים ועניינים כאלו אחרים. אנחנו יכולים להביא תוכנית הילדים, דחוף. תודה, שלום לכולם. ואנחנו נצרים פה.